הפירוש של המכתב הזה מפיו של רבי רפאל קוק, הרב של טבריה, חותנו של הרב. היה איזה, עוד איזה עסק עם ירושה באנגליה, באמצע מלחמת העולם הראשונה. והמורישה הזאת נתנה את זה לקרן הקיימת, והיורשים מהצד השני הגישו לבית המשפט האנגלי טענה שהכסף מגיע להם. מפני שהיא הייתה מאוד דתית, ולא יכול להיות שהיא תיתן כסף לקרן הקיימת שהיא בונה יישובים וקיבוצים לא דתיים. לא, כיוון שהרב היה אז בלונדון, אז ההכרעה הייתה לפנות לרב שהוא יוכיח מהבייבל אם באמת יישוב ארץ ישראל זה אקט רליגיוזי, אקט דתי. אז במשיכת קולמוס הוא ישב וכתב שנשאלתי, ויש שם מכתב, אני חושב, על עשרות עמודים, שהוא מוכיח מבראשית עד סוף דברי הימים, כל המקומות שכתוב על הגאולה ועל ארץ ישראל. ישב וכתב, ידיו, כתב, 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 ואמר, יוצא מזה שהקרן הקיימת שעוסקת ביישום הנבואות הללו, היא מוסד דתי ומצווה לתת את הכסף. בסדר? אז בתוך הרשימה הזאת, יש כמה משפטים. כשהוא מדבר על נבואות הגאולה בישעיהו, הוא כותב כך. ושם בפרק ממדלת, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, האומלר ירושלים תושב, ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה הקומם. אז הוא הרגיש מיד שמה ישאלו אותו החבר'ה שם בבית המשפט? הרי זה היה בימי קורש. אז הוא כתב, ומה שהיה בימי קורש זה יהיה לנצח לעוד גאולה עתידה. כיועצה בזה, כה אמר השם, אם עמדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ מלמטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו לנו השם. הוא מצייר שם, בעניין ירושלים בעתיד, שהתוויית הצדדים מתאימה למה שאנו רואים בעינינו באופן הבניין והתרחבות עיר הקודש, ולסימן קבוע לדורות, שגם בימי הפעילה היותר נוראים, אין האומה עוזבת את אמונת ביטחונה בקישורה אל ארץ ישראל, בה הנבואה של קניין השדה על ירמיהו, מאת חנמל בן שלום, בית הרע יותר נורא שניתנה עירייה כסדים. במילים אחרות, הנוסחה שהרב רמז עליה פה אומרת כך, אם לרגע נצייר את זה גרפית, כל דור, כל רובד היסטורי, הוא נניח איזה שורה, נצייר את זה בצורה כזאת, שורות, שורות היסטוריה, דור על גבי דור. וכשיש לנו פה מערכת רבדים כזאת, יש ענך אחד שיורד לעורק ולעומק כל הרבדים הללו. נעביר פשוט ענך אחד לאורך כל הדברות. זוהי הנבואה. הנבואה פולחת ויורדת, ונקודת הפגישה של הנבואה עם הדור, זה מה שקשור לדור הזה. אז זה נכון לגבי קורש, וזה נכון לגבי מה שיהיה אחר כך, וזה נכון לגבי מה שיהיה ימין, ונכון לגבי מה שיהיה. עכשיו נלך וניתן שמות לכל שכבה היסטורית כזאת, ונאמר, כל שכבה יש לה איזושהי התייחסות לנבואה הזאת. זה מה שהוא אמר. זה קשור למי קורש, זה גם קשור לגאולה עתידה. יוצא לפי זה, שכשאנחנו שואלים, הנבואה הזאת שנאמרה, מי יאיר ממזרח צדק, היא יכולה להיות והיא אכן על אברהם, וגם זה נכון. והיא על קורש, וגם זה נכון. והיא על דריווש, וגם זה נכון. והיא על משיח, וגם זה נכון. וזה על המזרחים, וגם זה נכון. זה נכון. כי הנביא דיבר לכתחילה בנוסחאות שתופסות את כל הנסיבות הללו. אלא שכאן אנחנו באים לשאלה עוד יותר גדולה. מה טיבו של הסתום הזה? למה הנביא דיבר בסתום? והתשובה תהיה פשוטה. מה ההבדל בין הנוסחה לבין מספרים פרטיים במתמטיקה? כשאני אומר נוסחה, אז זה יכול להיות מתאים לכל מיני נסיבות. כשאני אומר מספר פרטי, אז זה מתאים רק לנסיבות האלה. והנביא הוא כללי, אז הנביא בלך התחילה. וכאן אנחנו שומעים יסוד בכל הסוגיה שלנו. יש לעתים שהנבואות מופיעות בסתום, לא בשביל אקרובטיקה, ולא בשביל למשוך את תשומת הלב של השומעים שהם יתחילו לחשוב איזה חידה הוא חד לנו, אלא מפני שהוא באמת מדבר על כמה אירועים, הוא מדבר על כמה תקופות, הוא מדבר על כמה נסיבות, אז הרי הוא לא יכול לדבר, כי אם הוא יגיד כורש, יגיד כורש, נגמר. ומה זה קשור לאברהם? ואם הם יגיד כורש, ומה זה שייך למשיח? לכן הוא אמר, מי יאיר ממזרח, מאיר, קדימה. עכשיו תלך תבדוק, מתי הנוסחה הזאת מתאימה, והיא מתאימה באמת לכמה וכמה תקופות. וכאן אנחנו שומעים הסבר נוסף במה שעסקנו בו בשבוע שעבר. עבד השם. עבד השם, ערך רוחני, ערך דתי, ערך עמוק של קבלת עול מלכות שמיים. למה זה מופיע בצורה של חידה ובצורה של, פענוחים שונים? רצית עם ישראל, רצית עם ישראל, רצית נביא, רצית נביא, רצית משיח, משיח. וראינו שקשה מאוד לפרנס, למרות הניסיונות, את כל ההוקימתות על פי מנדאמר אחד. ואתה יכול לומר שיש מקום שכתוב מפורש, ויש מקום שזה מופיע בלשון יחיד, ואיך זה מסתדר. סתום. אולי בעקבות הדברים האלה קצת הסבר בזה. יש ייעוד. הייעוד הלאומי הגדול זה עבד השם. עם ישראל, עבדי הם, שהוצאתי אותם, והם אמורים למלא את המשימות. ומכיוון שבא אכזבה, ומכיוון שבא איזשהו נסיגה, וזה לא עובד, אז צמצמו את הדמות הזאת, ואמרו, אם עם ישראל לבד איננו יכול למלא את המשימה הזאת, נטיל את זה על מיוחד. וזה אולי יהיה הנביא, כשליח, כנציג, כאיש הנבחר, שהוא כן יעמוד במשימה הזאת. אבל זה הרי דמות חולפת. אז באה אלטרנטיבה הנוספת, והיא האלטרנטיבה של משיח. זאת אומרת, זה לא שיש פה זוויות שונות, אלא זה מין פירמידה כזאת, שבגלל הנסיבות המשתנות, זה עבר מנוסחה אחת לחברתה. ככה, 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 עד שהדבר הזה יגיע. אז לפי זה יפה מאוד, יש נבואות שהנביא אמר מתוך הסתכלות על כלל ישראל, יש נבואות שהוא אמר כשכלל ישראל לא מילא את הציפיות, אז נצמצם את זה, אולי אתה הנביא תהיה איזה, ואם הנביא גם כן נאלץ להסתלק מהבמה, אז אותו משיח סופי הוא זה שיביא את הרעיון הזה לידי הגשמה. זוהי דוגמה של סתום, עם הוקימתות שונות, שאיננו חייב להיות סותר זה את זה. אלא הוא יכול להיות זה על גבי זה, בהתאם לנסיבות, וכיוצא בזה, גם במקרה שלפנינו. אלא שכאן אנחנו מגיעים לבעיה יותר יסודית, והיא הבעיה בכלל, אם אנחנו נשאל באופן כללי, האם הנביא, כשאמר מי העיר ממזרח, ידע אל מי הוא מתכוון? אם היו שואלים את רב שייה, תגיד פשט. מי העיר? אני חוזר על מה שאמרתי. והוא אומר, תגידו אתם פשט. ההיסטוריה תגיד פשט. אני קיבלתי נוסחה. זה יסוד גדול בהבנת דברי הנבואה. והאמת היא שיש כמה ראיות לדבר הזה. זו סוגיה גדולה שאפשר לגעת בה רק בקצה המזלג. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח. גמרא מפורשת בסנהדרין. הבקשה הזאת אומרת, הייתה הווה אמינא גדולה. נו, ומה היה קורה אם ההווה אמינא הזאת הייתה מתגשמת? אז היינו קוראים בישעיהו י"א, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, והיינו אומרים פשט, למי הכוונה? לחזקיהו, הרי הוא המשיח. נחלה ברוח השם, רוח יצר, רוח גבוה, ולא ולא וכו'. אז היה מתברר שהנבואה הזאת מתכוונת עליו. ומכיוון שהוחמצה ההזדמנות הזאת, ולא חשו עכשיו מה הנסיבות, אז ויצא חוטר מגזע ישי, נשאר נוסחה, והוא מחכה למי שיתלבש בתוך הנוסחה הזאת. הרי לך, שאם היה כתוב, ויצא חוטר מגזע ישי, והיה כתוב פורז לחזקיהו, נו, מה היית עושה אחרי שהיה, זה היה מתבדל, היה חס ושלום משיח שקר, אז מה היה קורה עם כל הנבואה הזאת? הרי לך שצריך לומר את הנוסחה, ועם הנוסחה הזאת, אחר כך אתה הולך ואתה בודק כל מיני אפשרויות, בהתאם להיסטוריה. אז כאן אפשר אולי עוד לומר, שאולי הנביא כן ידע על האפשרות הזאת, הלא הוא קימתה הזאת, והוא ביטל אותה ברגע שהתברר שחזקיהו לא. אבל כאן יש לפנינו, זה כבר חורג מהמסגרת הפרטית של הסתום הקורשי הזה, או אברהם, אלא יש פה יסודות, יש פה 3-4 דוגמאות לבעייתיות של הנבואה כשהיא אמרה כלל. היסוד הנמרץ הוא העקידה. אברהם אבינו, כשאמרו לו שצריך להעלות את יצחק, להעלות אותו לעקידה, מה הוא חשב? בפשטות הוא לקח את המאכלת, לשחוט. אחר כך יש על גבעת, מה אמרת לי? אז יש פה בדברי הראשונים, וגם אחרונים, אחרונים, אחרונים בני ימיים. אז רב סעדיה הוא הראשון שמצאתי, שאמר השם יתברך יתעלה לאברהם על יצחק ועלהו שם לעולה, ואחר כך אמרתי שלח יתרל, וגם זה אינו ביטול, לא אצלנו ולא אצלם. זאת אומרת, זה מלחמה עם האסלאם ועם הקראות, עם הקדוש ברוך הוא חוזר בו. כי אפילו מי שסובר עניין הביטול, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יבטל דברם, אינו אפשרי אצלו לפני שתתקיים אותה תורה אפילו פעם אחת, כדי שלא יהיה דבר דבר, אלא ציווה לאברהם שימסור את בנו לקורבן. וכתוב שישחט אותו, כתוב עליהו לעולה. מה פירוש המילה להעלות? הרי לך שאברהם יכול היה לבחור לעצמו שתי אפשרויות. וכאשר מסר אותו על ידי הכנת האש והעצים והחזקת הסכין, אמר לו, דייקה, לא רציתי ממך יותר מזה. אז הרב דסטר כבר שאל גבל, האם פירושו של דבר שאברהם טעה בפענוח הנבואה? ומשהו כגון זה יש אצל ראשוני המדקדקים הספרדים, רבי יונה אבן ג'נח. ועליהו שם לעולה. אני חושב שהאל יתברך ויתעלה כאשר רצה להראות לברואים סבל אברהם עליו השלום ולגונלו על סבלו, דיבר אליו בדיבור משתתף לשני עניינים. והוא בוודאי רומז לאותו יסוד שהרמב"ם אחר כך פענח אותו. התפקיד של הנביא היה לתרגם את המראות. והיו מראות שלכתחילה יש להם שתי אפשרויות. שלוש, יותר מזה, לתרגום. מי העיר ממזרח? עכשיו סתום, לך אתה תפענח, ויכול להיות שכל הפענוחים הם גם נכונים. אחד, מה שיבינו הוא ההמון, והשני, מה שיבינו הוא היחידים. הוא מה שאמר לו, עליהו שם לעולה. עניינו ההמוני, מה חושבים בפשט, שנראה מפשר כתוב, רצה וקריבו קורבן, ותהיה הלמד לעולה על הדרך הזה, הלמד הבא על הפעולים, והוא כמו למד וילהו לעולה תחת לו. אבל עניינו היחידי, שיהיה עניינו ועלהו שם על החדרים תחת עולה. כלומר, שארצה ממך יעלותו אליי על ההר כי ירצותי קורבן שתקרביו לי. וקדם לדעת אברהם העניין ההומוני. אברהם הסבר שצריכים לעשות זה כמו הפשט הפשוט. וכבר קדמה דעת האלוהים מתברא, כי העניין ההומוני אשר יקדים אליו. אבל רצה להראות לבני אדם סבלו ולגומלו עליו. וכאשר הגיע אברהם אל העניין שרצה אלוהים ממנו, והוא על אותו בנו אל ההר, קרא יתגורם לשמיים, רב לך אברהם, הרפה מן הנער. זה תהיה סליחך אלוהים דעתי בו, ועניין נאה דק ומופלא, לא ירגיש בו זולתי. לא ראה את רב סעדיה. נאות לחוכמה הוא מסכים למה שנוהג בלשון, וידחה בו מעלינו ערבוב מי שמחייב בו אמרת התורה. הוא הרוויח בזה גם את המאבק עם האסלאם, אבל לא נדבר על זה עכשיו. ויש אצלי בו עניין אחר נאה, והוא שאומר וכו' וכו', והביא עוד כמה דוגמאות לדברים האלה. בסיום, הוא הביא עוד דוגמה מבני ירמיהו, בסיום הביא המאדיר. המאדיר זהו עזר, זהו כפר עזר. כוונתו בזה נגד האסלאם שאמרו שהאלוהים מתחרט מתורת משה ונתן תורה חדשה למוחמד, הוא מביא ראיה מהעקדה שלפעמים האלוהים מתחרט. והוא הרוויח שזה לא יתחרט, אלא זה לכתחיל התרגום. בצורה יותר מפורשת כתב את זה הרלב"ג. האלוקים ניסה ומיין ניסיון, ויין זה ניסיון לבדתי הייתה שבאתו הנבואה בלשון מסופק. והוא שמר אליו השם יתעלה על יצחק ועלהו שם לעולה. וזה המאמר ייתכן שיובן שיזבח אותו ויעשהו לעולה, או שיעלה אותו שם, לעלות עולה כדי שיתחנך יצחק ועבודת השם יתעלה. וניסה אותו השם יתברך יתעלה. עכשיו, מהו הניסיון? הניסיון הוא איזה הוקים תעתה אברהם תבחר לך. אם יקשה בעיניו לעשות שום דבר שיצבר השם עליו, אז שיהיה איזה סיבה אל שיבין מזה המאמר זולת מה שיובן ממנו של הדיון. רצה לומר שיובן ממה שיעלה שם עולה אחרת לא שיסברנו. אברהם אבינו יכול היה בהחלט לומר, אני, סבירה לי, כמאן דאמר, עליהו, סתם שיש בעלייה רוחנית, לא בשחיטה. כאן היה המבחן של אברהם. כך יש גם במפרש שהעביר את הרלב"ג. הנה המפרשים התקשו. מדוע תינשא התורה עמידת אברהם מניסיון העקדה, זאת אומרת, תווה אותו לנס, אחרי שהוא עצמו שמע את ציווי השם על כך, מה מגיע לו ישר כוח? בתחילה אמר הקדוש ברוך הוא קראת בינך, ואחר כך לכאורה שינה את דברו ואמר תשלח. ורבינו סלל בזה נתיב חדש. דלשון הציווי היה משתמע לשתי פנים. מובנו הראשוני הוא שיעלה את יצחק בעצמו לעולה, אך אפשר להבינו לעלותו עמו, להראות לו סדר הקרבת עולה. וכן במובן השני יבין אותו כל מי שהנגיעה תקשה עליו לקבל את המובן הראשון. וגדלות אברהם הייתה שמפני רוב אהבתו לשם קלו בעיניו שאר הדברים, ולא התעוררה בו נגיעה לבוא ולפרש את הדברים במובן השני. ומשלח אברהם ידו ולקח המאכלת, נגלה אליו מלאך השם וגילה לו כי כוונת השם בציווי, זה הייתה הכוונה השנייה, ולא כיוון שישלח את ידו אל הנער. ובכיוון כזה הלך גם המלבים בפירוש שלו על בראשית, והוא הוסיף עוד כמה דברים, את הר המוריה וכו', אבל זה העיקרון שהלך בעקבות הראשונים. כנראה שהרב שך לא ראה את הגאונים והראשונים האלה. ובספר שלו על הרמב״ם, בהלכות קידוש השם, הביא כך, זה באשמתות, וראיתי בזה לנחוץ להעתיק כאן את מה שהודפס בספר תשובות מריל דיסקין בסוף חלק שני כתבים. וזה לשון המריל דיסקין. העניין, אף שמחזות הנבואה בעולמות עליונים, אף על פי כן, המחזה שוב יורדת לאט לאט ומתגשמת, דיינו, נעשה מגושם, עד שהפתרון נמצא בהשגת הנביא על מה ירמזון בעולם השפל. הנבואה מופיעה כסתומה מכל סתום, וכוחו של הנביא בפתרון הסתום הזה, בתרגומו לדברים ממשיים, וכמעט אז רוחו חוזרת אליו כמעט. עוד כלל שביעי זה מתוך הכללים שם, כל הציורים הארציים מתרשמים בנפש ואינו ציור חוץ לנפש, והנביא מסתכל בנפשו ויודע פתרון. ואף על פי כן זה דומה לזכוכית וכו' וכו', אני מדלג. עכשיו, בקטע השני. והנה, כך כותב הרב שך שיחיה. והנה, אין לי מה להוסיף על הדברים האמיתיים האלה. רק מה שאור עיניי, אחרי ראותי הדברים הנעל. אחרי שהוא שמע את הכללים הללו בנבואה של המריל דיסקין, אז הוא עשה מזה קפיטל. בזה להבין יותר את גודל הניסיון של העקידה. שלכאורה, הרי השם דיבר עם אברהם ואמר לו מפורש, קרא דין חי תכנת אשר אבטא את יצחק. הוא פירש לו מפורש הכל שאין מקום לתות. והשם שבידו להמית ולהחיות, איך יעלה על הדעת להמרות את פיו? ואם שומעים דברים מפורשים בציווי קר וכך, וכי זה ניסיון יקרה? הלו לא היה לו מקום להוראת אתר איך לפרש הציווי קרא דין חי תכנתך. ולפי הדברים האמיתיים הנעל מיושב ומובן שפיר, מאחר שגם נבואתו של אברהם הייתה בספקלה ישנה מהירה, וכמו שכתב הרמב״ם כאן בתחילת דבריו, כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, וכן כתב לאל בהלכה ב' שגם נבואת אברהם אבינו הייתה כן, וגם לנבואה של העקידה היינו צריכים לפתרון של הנביא בעצמו שהוא אברהם. ונמצא שהיה צריך אברהם לפתור את המשל שהראו לו, באופן זה שהשם אמר לו שיעלה את יצחק בנו אשר יבוא לעולה, ועל ידי שנפשו הייתה זכה ובהירה פתר לו כן, ולא הייתה לו שום נגיעה לאורות היתר בכאן טעמים לפתור בצורה אחרת. שהרי באמת אחרי הדברים הללו מובא ברש"י המדרש אברהם אמר, עכשיו אפרש שיחתי, אתמול אמרת לי כי יצחק יקרא לזרע, ואחר כך אתה אומר יקרא בנך ולעולה, ועכשיו אתה אומר לי אל תשלח את הנער, וכל זה לא חשב כלום בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ולעולה עולה. למה את כל הטענות האלה לא אמר אברהם לפני העקדה? וכל זה לא חשב, הוא פתר לעצמו את הנבואה שיעלה לעולה את יצחק. זהו הניסיון אף אחרי הציווי. והדברים מהירים בעזרת השם. אלא הדברים האלה מהירים כבר מכוח רב סעדיה. הם כבר מהירים מכוח רבי יונה אבן ג'ינח. הם מהירים כבר מכוח הרלב"ג. הם מהירים כבר מכוח המלבים. התשובה היא שהולכים בדרך ישרה, נפגשים עם עוד כמה יהודים. עכשיו יש לנו עוד כמה דוגמאות. גמרא מפורשת באותו עיקרון, זה כמובן חלק מהדוגמאות לבעייתיות של הסתימות והנוסחאות שבדברי הנבואה, ושאלה מאוד מאוד קריטית, האם הנביא ידע לפרש את הדבר הזה? אומרת הגמרא, תי ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. למי אומר את זה? משה רבינו אומר את זה לדור המשובדים במצרים. את הגמרא ירושה עכשיו קרה. כיוון שהארץ נתחלקה ליוצאי מצרים, אבל הרי מיוצאי מצרים אף אחד לא נשאר. אז כתוב ונתתי אותה לכם ירושה. ירושה היא לכם מאבותיכם. או דילמה שמורישים ואינם יורשים. הם בעצמם לא קיבלו את זה. ופסטו לתרוויו, ירושה לכם מאבותיכם, ומורישים ואינם מורשים. והיינו דכתיב, תביאם או ותיתאם או בהנחלתך. מי אמר את השירה הזאת? אמרו את זה יוצאי מצרים. אז הם היו צריכים להגיד, תביאנו. תביאנו לא נאמר. הרי הם קיוו שהם עצמם עוברים את הים ונכנסים אוטוטוט לארץ ישראל. למה הם לא אמרו, תביאנו ותיתאנו? מה זה תביאם או את מי? למה זה בגוף שלישי? תביאם מלמד שמתנבאים ואינם יודעים מה מתנבאים. רשי? כי איך ידעה אם הורשעת להתנבות עליהם דמורשים ואינם יורשים? באף על גב שלא חטאו עדיין חטא מגנים ולא נגזרה גזרה. ככה אנו מוצאים פסוק אחר שנתנבאו שלא ייכנסו לארץ, ואף על פי שעדיין לא נגזר עליהם שלא ייכנס, זה הרשבם. תביאנו לאחרים מה אשמה. אז הנה לנו עוד פעם דוגמה. נתנבאים ולא יודעים מה מתנבאים. אז זאת אומרת, הוא מדבר, יכול היה ישעיהו לומר מי העיר ממזרח, והיית שואל אותו, רגע, מה העיר ממזרח? אברהם, אברהם, קורש, קורש, מזרחים, מזרחים, משיח, משיח. יסודות בנבואה, עוד יותר חזק. הגמרא בסנהדרין, עוד 40 יום ונהפכת. הרי לך שהקדוש ברוך חוזר בו, הרי... וזה הרי הקושיה של יונה, איך נינווה ניצלה. אומרת הגמרא, מה אמר יונה? רש"י מדייק שם, הוא לא אמר, רש"י ביונה, עוד 40 יום ונינווה נחרבת. הוא אמר נהפכת. יונה מעיקרה נינווה נהפכת אמרי לי. אמרו ליונה, יונה קלט במשדרים העדינים שלו, הוא קלה נהפכת. היא, הוא לא ידע, היא לטובה, היא לרעה. אומר רש"י, אמרו לו ברוח הקודש, ומה שמנה מלטובה שיהפכו מה? יהיה מהפך, יהיה מהפך בנינווה. או שיהיה מהפך לטובה, שיהפכו מעשה מרע לטובה. וכיוון ששבו, נתקיימה הנבואה ולא מעט אירוע, הקדוש ברוך הוא חזר בו. והיא הוא לא ידע. אם היה אומר נינווה נהפכת כסדום ועמורה, ניחא. כאן כתוב נהפכת. והנביא לא ידע, הוא היה טועה וסבור שהוא לרעה. מילה חזקה, טועה, הוא לא פענח טוב את הסתום. מה כתב אברבנאל? השאלה הראשונה, בקריאה שקרא יונה בתוך נינווה, בדבר השם, עוד 40 יום ונינווה פר, הנה לא נתקיים היהודי, זה דבר אלוקים יקום לו, ואיך נפלה מדברי הנבואה ארצה. ואם נאמר שהיהודים האלוקים הם על תנאי, אם ישובו, אם לא ישובו, כמו שאומרים, רגע, דבר, אין ספק שביות אנשי נינווה נכים ולא ידעו דרך השם, היה ראוי שיפורש להם בקריאה שתהיה ונשוב בתשובה. ובזה הדרך יצדק היהוד האלוקי, והתאמצו דברי הנביא והעם, ולמדו לעשות תשובה, לא שיהיה יהוד מוחלט, ואחר כך בלתי מתקיים. עוד דוגמה. כתוב משמואל, ששמואל אומר, וישלח השם את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ויצא לתרמיית היבים. אומר הרד"ק, ואת שמואל, ואותי היה לו לומר. אומר, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, אלא כי כן המנהג מלשונו בכמה מקומות. ובדרש אמרו, רב לזר ושם ביוסף אמר שמואל רבם של נביאים היה מתנבא ולא היה יודע. ואת שמואל אותי לא אמר, אלא את שמואל לפי שלא היה יודע מה להתנבא. מהו הקורא המדרש? זה מדרש חזק מאוד. אמר רב לזר ושם רבי יושב בן זימרה. כל הנביאים שהיו מתנבאים לא היו יודעים מה היו מתנבאים. שתומים. אלא, אני לא יודע לפרש את המדרש הזה. אלא משה וישעיה הם היו יודעים. משה אמר יערוף כמטר לקחי, ישעיה אמר הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם. רבי ישעיה הכהן, ברנחם מאף אליהו היה מתנבא והיה יודע. אמר רב לזר בשם רבי יוסי בן זימרה, שמואל רבן של נביאים היה, מתנבא ולא היה יודע, שנאמר וישלח השם אותי אליו את שמואל, זה המקרה שלפנינו. אז אלה הם דוגמאות, שהן חזקות, לומר סתום במקרא, וצריך קוד מיוחד, הנביאים דיברו בקוד, אלא זה קוד כזה שיכול להיות שהם עצמם לא ידעו. זה דבר מסוכן. מה פירוש? הוא מסוכן מבחינת האמת. הוא מאוד בעייתי. ולמרות כל הראיות הללו, לא העזתי לומר דברים כל כך ברורים, עד שמצאתי חתיכת חזון איש. החזון איש הזה זה עדות של יהודי מוסמך. הוא היה יהודי יקה, אבל רציני מאוד. בערך כך הייתה לשונו של רבנו החזון איש. זה לפני שהחזון איש היה מפורסם. זה היה במלחמת העולם השנייה. מה שלימדני ביוד בסיוון תפשין דלת. וכך, רואים שם בסוף הקטע, הוא כתב בסוגריים, רשמתי ביום ששמעתי. חזון איש, הוא שמע, הלך, כתב אותו, מושמח. המעתיקים זכו לרוח הקודש מיוחדת לשם כתיבת התנ"ך לכל מילה, וזהו כעין המשך של כתיבת התורה לידי משה רבינו. הנביא קיבל לפעמים רק את הכוונה, ולפעמים גם כן את המילים, אבל הנבדתו במילים ובכוונה היו כעין הכוונה והבנה בלימוד התורה, אבל לא ברוח הנבואה. וכך ייתכן שבמילים שהוא מסר היו עוד כוונות שהנביא בעצמו לא הבין בהם. נו, אז אם אתה שואל ראייה לחזון איש, יש לך פה סוללה של ראיות, של הסברים, ומסתום יש עוד כמה וכמה דוגמאות. הסתומים במקרא, סתומים גם בדרגתו של הנביא, והמפעל החזלי האדיר, שבאמצעות כל מיני ראיות והסברים, או מגופו של עניין, או מדברים אלה, אתה שומע איזה מהלך. ועל פי דרכנו, הגענו כאן לעוד קשר עמוק מכל עמוק, בין ההפטרה לבין הפרשה. הנביא אמר נוסחה, מי יאיר ממזרח? עכשיו, תלך יישם אותה כל דור לפי הבנתו שלו. מה כתוב בברית בין הבתרים? 400 שנה. איפה 400? מי 400? כי מניין רדו, קושיות כבר של רשי וכו'. אז אנחנו יוצאים כבר דרך חובת אקרובטיקה. מיצחק, מזה, מתחילים 400-430, מה אפשר? גם כאן הדורה דיברה בנוסחה. היא אמרה, אם זכו, אז יהיה ככה. אם לא זכו, יהיה אחרת. זאת אומרת, אמרו פה נוסחה, והשאלה היא מהי הנסיבות ההיסטוריות שבהם אתה תתייצב ותפנח את הנוסחה הזאת. אבל זה בדיוק מה שכתוב בהפטרה. גם ההפטרה אמרה מי יאיר. זאת אומרת, שני אירועים היסטוריים שיצאו מפי שמיים, ואתה שואל, ואיך זה יתיישם בחיי המעשה? והתשובה היא, זה תלוי במעשה בני אדם. זה תלוי איך אתה תתייחס על הדרך שם, הוא זכו, ככה, לא זכו אחרת. שוב אותה נוסחה. שם בזכו אחי שינה, פיצלו את הנבואה. הסוגיה הזאת של סתומים במקרא, אמרנו שכמה וכמה יסודות צריך ללמוד מזה. במקום שאנחנו עומדים, כולם מצטעצים בנבואות, נבואות נחמה, רחל, מניקולר, דיברנו בזה, אינה, כל מיני יסודות. יפה, נו, ואיך זה יהיה למעשה? והתשובה היא, זה תלוי בנו. הנבואה היא נוסחה אחת גדולה. סתום בנבואה. יש מקומות שחזל פרשו, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקי המשיח. מי יהיה מה שלא נחמיץ את השעה? נותנים. ואתה לא יודע מה לעשות עם המתנה הזאת, אתה לא יודע איך להתאים, אתה לא יודע אם אתה תואם את זה, אם המעשים שלך מתאימים לנבואות הייעוד הללו. העיון בפרשה הזאת לא נשאר אקדמי בלבד. זה לא רק סתומים ומפורשים בשביל תלמודי, זה לא רק סתומים ומפורשים בשביל להבין את מסורות חז"ל. זה סתומים ומפורשים כדי שאנחנו נעשה את מה שראוי לעשות, כדי שנוכל להציב את המספרים הפרטיים שלנו בתוך תהליך הגאולה.